יקרים, חודש טוב. אני שמח להיות כאן עמכם. מצטער שטיפה איחרנו, פשוט קצת בית שמש כל כך גדלה וצמחה, ואנחנו חיפשנו וביקשנו את הבית כנסת וקצת סבבנו סביב סביב. העיקר שהגענו, אני אתן לכם גם הפסקה קלה. אני גם שמח מאוד למסגרת הזאת שבה מכללת הרצוג פורסת את כנפיה בשילוב ובתיאום עם הציבור במקומות שונים בארץ. כעת אנחנו מקיימים מפגשים, והמפגש הזה לפי טבעו עניינו חג הפסח, חג החירות. ואני עוזר עוז לעסוק בנושא שעל פניו הוא נראה מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן בסיפור המסורתי של חג הפסח ושל היציאה מעבדות לחירות, של כל המהלך של שעבוד מצרים וגאולת מצרים. והכותרת למאמר, אם ראיתם בדף שחולק, היה יציאת מצרים מנקודת מבטו של הנביא יחזקאל, באותו פרק שגם קטע ממנו אנחנו אומרים בליל הסדר, במיוחד את המילים המוכרות כל כך: ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. את הפסוקים הללו אכן אנחנו אומרים באגדה של פסח, אבל כלל גדול יהיה בידינו. בכל מקום שמופיעים פסוקים, אם אתה רוצה להבין אותם לאשורם, ולא רק כך לדקלם ולומר דברים כמי שמפליט פסוקים מפיו, עליך לבחון אותם במקומם ולראות אותם בקונטקסט שלהם, ואומר בהקשר שלהם, במקום שבו הם מופיעים. אז אנחנו ננסה להתמודד עם הפרק הזה שביחזקאל, שבו הוא מתאר תיאור יוצא דופן לחלוטין את סיפור יציאת מצרים, בדרך כאמור מקורית ולא שגרתית. אבל אל נשכח, אנחנו עוסקים כאן לא בסופר ולא במשורר ולא בפייטן, אלא בנביא, שהדברים שנאמרים על ידו הם נאמרים ברוח קודש, מפי הגבורה. ולכן תורה היא בללמוד אנו צריכים. כיוון שידעתי שמן הסתם לא לכולם יהיו תנחים, אז הרשיתי לעצמי לצלם רק את הקטע הזה שבספר יחזקאל, בצירוף גם דברים מהצד השני שלי שעוד נעמוד עליהם, ואני רוצה לחלק לכם את הדפים ברשותכם. אני מקווה שיהיו מספיק. אז יש לכם פה חצי מפה, חצי נשאיר לנו גם כן דף אחד, וגם לכל מישהו שאני מקווה שיספיק, ודאי לא תשאיר. ואני כבר מקדים ואומר, אולי זו הזדמנות לציין בפתח השיעור, היו לי הרבה מורים, רבנים, אנשי תורה, גדולי תורה, ראשי ישיבות, שזכיתי ללמוד תורה מהם, ולכולם אני מוקיר הרבה תורה. אבל הייתה מורה אחת גדולה ויקרה, שאני חושב שממנה למדתי יותר מאשר מכל אחד אחר ללמוד פרשת השבוע, הלא היא הרבצנה, אפשר לומר, נחמה ליבוביץ, שעליה השלום, שבדיוק בשבת זו ימלאו 10 שנים להסתלקותה מן העולם. בדיוק בשבת זו, ה' ניסן, לפני 10 שנים, תשנ"ז, ואנחנו שליבינו אותה לבית עולמה בהר המנוחות בירושלים, ידענו עד כמה גדולה האבידה. שבת, בעלון שלנו מעט מן האור, תודה. אני מקדיש את מאמר הפתיחה לזכרה, ולא רק הקדשה באלמה, אלא מנסה להאיר בדרכי שלי, אני זכיתי ללמוד תורה מפיה, היא הייתה מגיעה אלינו לכפר עציון תקופה מסוימת מדי שבוע בשבוע, ומרביצה בנו תורה. שבו בנפשכם, היא עוד לימדה תורה את ההורים שלנו בכפר עציון שלפני הנפילה בתף שני. היי, וב, די, ואפילו היו כאלה שהתכתבו איתה בתקופת המצור, בעיצומם של ימי המצור, היו שולחים לגיליונות בפרשת השבוע ומקבלים ממנה תשובות, הרי היו מגיעים אליה מאות גיליונות כל שבוע. אני לא יודע איפה היא נטלה את הכוחות להחזיר ולתקן. הייתה באמת מורה דגולה. ואני מזכיר את זה גם בהקשר לזה, אולי נקרא משפט או שניים מדברים שכתבתי, הם יופיעו בשבת במעט מן האור, אני מקווה שזה מגיע אליכם, מגיע אליכם מה לא זה. יפה. אז אני רוצה לקרוא משהו בקשר לנושא של היחס בין הלימוד לבין הרלוונטיות שלו. אמר את זה שאני מכתיר אותו בכותרת, זאת נחמתי. כותב כך, בשעה שהיא לימדה אצלנו בכפר עציון, באותם ימים זכיתי לעמוד מקרוב לא רק על כושר העיון של נחמה, אלא גם על סוד כוחה הפדגוגי. נחמה לא נהגה לגייס את הפסוקים כדי לתלות בהם את מסריה החינוכיים כדרך שעושים רבים מהדרשנים. אם יש להם דרשה, אחר כך הם נקלים בפסוק, מוצאים איזה מילה וכדומה, לא חשוב מה כתוב התכוון, אבל הם כבר את דרשתם דורשים. מה שמותר לחז"ל לא תמיד מותר לנו. היא למדה תורה כפשוטה, אלא שבעקבות פשט הכתובים, האירה את המסרים הרלוונטיים העולים מהם ומחיים את נפשנו כאן ועכשיו. את הנקודה הזאת כנקודת מוצא, אני רוצה גם להציע בפניכם, וגם אם ללא ספק, בדברים שנלמד, יהיו לא מעט מסרים רלוונטיים שנוגעים אלינו כאן ועכשיו. ואני חושב שכך ראוי שיהיה לתורה ולמקרא, בין לתורה שבכתב ובין לתורה שבעל פה, שהיא תדבר אלינו ותנחה את דרכנו, ונבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. אז אי אפשר לראות את זה רק כאיזשהו טקסט עתיק, שאתה מנתח אותו ומפרט אותו, אתה צריך להבין מה המקרא אומר לנו. אבל הדברים האלה חייבים להיעשות ביושר לבב, שנקודת המוצא היא קודם כל להבין את פשט הכתובים. ולהבין לא מה אתה רוצה לומר לנביא, אלא מה יש לנביא לומר לך. כשמהפכים את הסדר, אפשר להפך גם דברי אלוהים חיים. אלה הנחיות יסוד שחשוב להציג אותם, מפתח גדול ללימוד תורה. ואם נוסיף עוד דבר שזכיתי ללמוד מנחמה, לא רק ממנה, אבל היא מאוד מאוד העירה את הדברים, פעם היא אמרה, ואני נוהג לחזור על המשפט הזה, אני מבקשת ללמד, קורס לקריאה איטית. היום לומדים קורס לקריאה מהירה. יש אפילו שיטות, איך אתה קורא חצי עמוד מצד אחד, וכבר אתה יודע בדרך אסוציאטיבית לדעת מה שכתוב בצד השני. טוב, אולי עיתונים אפשר לקרוא כך. במקרא צריך לדקדק ולדייק, לשים לב לכל מילה, לשים לב לכל ביטוי, להבין כל דימוי, גם בהקשר הכולל וגם באופן ספציפי, ורק כך מתגלים לפניך המכמנים ומאירים המשמעויות, לראות המשמעויות בצורה ישרה ונכונה. אז אנחנו לא עוברים קורס לקריאה מהירה, אלא קורס לקריאה איטית, שאנחנו פה אמנם קטע לא גדול, אבל גם כאן אני מראש מודיע, לא עליי המלאכה לגמור, והיא אני בן חורין, והיא בטל ממנה. נספיק מה שנספיק, אני מבין שאנחנו צריכים לסיים באיזה שעה?
11.
ב-11?
למה? למה?
למה? 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. בסדר, לא, רובם לא צריכים פה לנסוע למרחקים, גם אני לא. טוב, אז בואו נקרא קודם כל את הפסוקים של ספר יחזקאל בפרק ט"ז, ואנחנו מראש מציינים, אנחנו קוראים רק את ראשיתו של הפרק, כי הפרק הזה הוא פרק תוכחה קשה מאוד, אפשר לומר אפילו מזעזעת, ביחס לכנסת ישראל, שתי הנשים אוהלה ואוהליבה שבגדו בשם, בריבונו של עולם. פרק הזה, או הנושא הזה מופיע גם כאן בפרק ט"ז, גם בפרק ג' שביחזקאל, אבל אנחנו קוראים את הקטע שבו דווקא יש את התיאור של ראשיתה של האומה. בשיטה של כנסת ישראל. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, הודע את ירושלים את תועבותיה. המילה תועבותיה מתייחסת למה שיבוא מאוחר יותר, בוא לא נעסוק. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מכורותייך ומולדותייך מארץ הכנעני. אביך האמורי ואימך חיתית, ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא קורת שרך, ובמים לא רוחצת למשי, והומלח לא ומלחת, והוכתל לא חוטלת. לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלכי אל פני השדה, בגועל נשך ביום הולדת אותך. ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו ושערך צימח, ואת ערום ועריה. ואעבור עלייך, ואראך, והנה איתך את דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסר ערוותך, ואשבע לך, ואעבור בברית אותך נאום אדוני אלוהים, ותהיי לי. וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוכך בשמן. ואלבישך רקמה, ואלנך תחש, ואכבשך בשש, ואחסך משי, ואעדך עדי, ואנס מידים על ידייך, ורביד על גרונך, ואתן נזם על הפך, והגילים על אוזנייך, ואתרת תפארת בראשך. ותעדי זהר וכסף, ומלבושך שש, ומשי, ורקמה, סולת ודבש, ושמן, אכלת ותפי במאוד מאוד, ותצלחי למלוכה. ברור שלפנינו משל ונמשל, אבל צריך לומר שלא כמו בספר שיר השירים, שהמשל הוא המסופר, ואנחנו צריכים לפענח את הנמשל, ולהבין שהאהבה בין הרעיה והדוד היא אהבה שבין ריבון העולמים וכנסת ישראל, ויהיו כאלה שינסו לכפור במשל ובנמשל ולומר שאין לך אלא מה שיש בספר כמות שהוא, כמובן שמי שיעמיק בשיר השירים יראה שהנמשל זועק מתוך המשל, אבל כאן אין צורך אפילו באיזשהו בירור, כי יחזקאל עצמו תוך כדי הסיפור, תוך כדי הדימוי שהוא מציב בפנינו, הוא כבר מציין שהקדוש ברוך הוא הנשבע, ושהיא האישה שמדובר בה היא כנסת ישראל, אביך האמורי, ואביך האמורי, ואימך החיתית, והיא כנסת ישראל שהובה לא לאישה לריבון העולמים. ובכן, כל תיאור יציאת מצרים, נטילתה של כנסת ישראל, ו... על מה שאנחנו קוראים בלשון את הגאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, מתואר כאן כהעמדת חופת דודים בין ריבון העולמים לכנסת ישראל. בזה לא יכול להיות שום ספק מה כוונתו של יחזקאל. השאלות הגדולות הן שהתיאור הזה כפי שהוא מצויר כאן הוא במידה רבה מאוד איננו חופף את הסיפור ההיסטורי, אם תרצו ההיסטוריוזופי, כפי שהוא מופיע בספר שמות וכפי שהוא מתועד במידה רבה בכל המקרא כולו. נתחיל מהשלב הראשון ונשאל, האומנם הנערה הזאת המושלכת על פני השדה בגועל נפשה, כפי שמתואר כאן בספר יחזקאל, כביכול איזושהי ילדה אומללה שהוריה אינם חפצים בה, והם, כפי שאנחנו מכירים לעתים בסיפורים מאוד מאוד מרים ואכזריים, האמא שאינה רוצה בבת, או המשפחה שאינה רוצה בבת, משאירה אותה באיזשהו מקום, משליחה אותה בשדה. סיפורים כאלה אנחנו מכירים מבאמת סיטואציות מאוד אפלות, אני יודע מה, הריון מחוץ לנישואים, איזה שהם דברים שבהם מפחדים ומתביישים. יש לכנסת ישראל ייחוס. יש לאבות, אברהם, יצחק ויעקב, אבות האומה. היא לא בת בלי שם, היא לא אסופית, ובוודאי קשה לקרוא עליה אביך האמורי ואימך חיתית. עצם האמירה הבוטה הזאת, כאילו תוך התעלמות מזכות אבות ומייחוס אבות, היא נראית על פניה מנוגדת לסיפור המקראי. אני מציג שאלות מאוד פשוטות, אבל צר לי לומר שרבים רבים לומדים את הפסוקים האלה בספר יחזקאל ולא שמים לב לשאלות הכל כך פשוטות. עכשיו, גלות מצרים, כידוע, היא תוכנית אלוקית גזורה מראש מקדם. יסודה במהלך אלוקי שלם שכבר נגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה דרכה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם תוכנית שלמה. נכון שגם היא מחייבת הסבר על מה ולמה נגזרה הגלות הזאת. מה סיבתה? אבל מכל מקום אי אפשר לומר שהיה פה איזשהו דבר אקראי, איזשהו דבר מופקר. והנה כאן יחזקאל מתאר לנו את כנסת ישראל זו, מולדותייך ביום הולדת אותך ושלח. תשימו לב עכשיו קצת לעקוב אחרי הביטויים. מי שרוצה למצוא במקרא תיאור של לידה, דרך אגב תוך כדי כמה וכמה מילים של יחידאיות כאן, התבונן ויחזקאל כדרכו הוא הריאליסט שבין כל מסרטטי התמונות והסיפורים שבמקרא. כל דבר הוא יציג לפרטי פרטים, הכל אצלו כך, סגנון מיוחד, הסגנון של יחזקאל שאי אפשר בכלל לטעות ולהחליף אותו עם אף נביא. אז הנה כאן הוא מתאר, מולדותייך ביום שמולדות אותך, לא קורת שרך, דהיינו, לא חתכו לך את חבל הטבור, לא היה מנתח, לא היה רופא, לא הייתה מיילדת, ובמים לא רוחצת למשעי, לא רחצו אותך כדי להסיר מאיתך את הדם, והומלח לא הומלחת, נגיד בלשוננו, לא שמו עלייך טלק, המלח הזה הוא לא מלח, אלא הכוונה היא הבקש שכביכול. והוכתל לא חוטל. מי שמחפש חיתולים מן התורה, מן המקרא מיני, הנה לפניכם כאן. והוכתל לא חוטל. לא חס עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך. ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. הפקרות גמורה. ילדה, תראו עכשיו את התמונה כפי שהיא מסורטטת כאן. נלתק אותה רגע מהסיפור של כנסת ישראל, שלכאורה הוא סיפור שונה לחלוטין. אבל ילדה קטנה מושלכת על פני השדה. ההורים אינם חפצים בה, והם משאירים אותה כביכול למות, והיא צועקת בוכה בגועל נפשה, מלוכלכת בדם לידה, לא קרתו לה את הטבור, לא רחצו אותה, לא חיתלו אותה, אי רומה. והנה, עובר האדון, במשל כביכול, אדון כלשהו, אבל מיד, ללא ספק, מדובר פה על ריבון העולמים. ויעבור עלייך, ויראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. פסוק הזה כשלעצמו, שכל כך נישא על פינו, וגם באמת מהווה איזשהו קריאה, איזשהו צו בדמי חיי. שקל לציין, ולא אקרא עכשיו, שהמזכיר הראשון של כפר עציון, איש גדול, שלום קרניאל, השם יקום דמו, כתב 10 ימים לפני נפילתו, זמן קצר אחרי ה-29 בנובמבר, יום ההחלטה של האום על חלוקת, על הקמת מדינת ישראל ועל החלוקה, וימים ספורים לפני שהוא נפל בשיירת העשרה בכ"ח כסלו בתש"ח, ישראל מפתחם כותב מאמר בשם בדמי חיי, ובו הוא מתאר תיאור מופלא את מה שעתיד לעבור עלינו, על עם ישראל, בתהליך של המלחמה והיסורים וגם השכול והאלמון על מזבח הקמת המולדת, הקמת המדינה. וכאילו מנבא, יודע ואינו יודע את נפילתו שלו. דברים מדהימים, אולי אם יהיה לנו זמן בסוף נזכיר את זה. אבל אני רוצה לומר שהתיאור הזה נורא ההוד, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, בקונטקסט הזה נשמע, לפחות לי, תגידו לי אם גם לכם, מאוד מאוד צורם. מה היינו מצפים מאדם בעל שיעור קומה ונשוא פנים, שעובר בשדה ורואה תינוקת עירומה מושלכת מנוכלכת בדם? מה היה מתבקש שיעשה? ייקח אותה, ייטול אותה. כל אדם נורמלי ככה היה עושה, היה נוטל אותה על, על, על כפיו, מנקה אותה וכדומה. אם היה רוצה היה מאמץ אותה, אם היה רוצה היה מביא אותה לבית יתומים. ואעבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. כביכול, הוא אומר, איך אומרים? תתמודדי בדברים, כן? התינוקת הזאת, תתמודדי בדמי חיי. ממש הדבר הזה, כמעט הייתי אומר אפילו, מרתיח את, ה, את, ה, את הדם. הייתי אומר שהוא גובל ולא תעמוד על דם רעך. תסכימו איתי? עוד שאלה. מה? בסוף הוא עושה, ודווקא זה על פניו נראה די ציני. רבבה עכשיו, אבל אני ממשיך את הפסוקים, ואני קורא אותם קודם כל כפשוטם, ורוצה גם להציב את השאלות, שכל אחד היה צריך לשאול, למרות שלא שואלים, כולל המפרשים. רבבה כצמח השדה מתתיך, ותרבי, ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים. שדיים נכונו, ושערך צמח, את עירום ועריה. הנה, עוברות, חולפות שנים, והתינוקת הזאת גדלה והולכת. ועכשיו היא כבר נערה, שהגיעה לעת דודים, הביאה סימני בגרות, שדיים נכונו, שערך צמח. אבל הפסוק פה מוסיף, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים. אתה שואל, למען השם, על איזה עדיים מדובר פה? איפה היא באה בעדי עדיים? מה מדובר פה? באיזה אחת שרוקדת אולי בקברט, ערומה עם תכשיטים על הידיים ועל הרגליים? עדי זה תכשיט. מאוחר יותר אנחנו קוראים בעדך עדי. יותר מאוחר אנחנו נקרא שהקדוש ברוך הוא עודה אותה בעדיים. אבל מאיפה היו לה עדיים לנהרה הזאת הגדלה עירומה? אוקיי, אני מציב שאלות. שם את ה... נון צדיקים של הדברים שנצטרך להתמודד איתם. ואעבור עלייך. ועכשיו פעם שנייה עובר האדון. חלפו להם לפחות 12 שנה, אולי 18 שנה, מינקות ועד סימני נערות ובגרות. ואעבור עלייך. ואיך, והנה עיטף אקדודים. או, אומר לעצמו האדון, זאת ההזדמנות. לקחת ולקטוף את הפרי הבשל. ואפרוס נפי עליי, ואחסר בתך, ואשבע לך, ואבוא בברית אותך, מאו אדוני אלוהים, ותהיי לי. ועכשיו, בשלב הכל כך מאוחר, וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוחך בשמן. אם אנחנו קוראים את הפסוק, היא פשוטו משמע שאותו דם שבו היא הייתה מושלחת על פני השדה, נכון? בדמה היא חיית, עכשיו, אחרי שהיא מגיעה לגיל בגרות, סוף סוף הגיעה העת לנקות אותה מהדמים. הפסוקים שבאים לאחר מכן, ללא ספק מתארים לפנינו את הקמת המשכן. נכון? תראו את התיאור. רקמה, במיוחד הביטוי הזה, ואין עלך תחש. מה זה בהן הלך תחש? עשיתי לך נעליים מתחש. אבל תדעו לכם שהתחש הזה לא נמצא בכל התנך אלא פעם אחת ביריעות המשכן. נכון? היה למעלה, כן, אורות חשים מלמעלה. אז אין שום ספק. זה לא משנה שעכשיו משתמשים במילה תחש בשביל, אני יודע מה, אולי איזה כלב תחש, ויש נעלי תחש, זה בסדר. אלה שתראו לנעליים נעלי תחש, ודאי יכירו את הפסוק ביחזקאל. אני לא יודע אם אלה שקונים את הנעליים האלה מכירים אותו. אבל בכל מקרה, ברור שכאן יחזקאל מתאר את הקמת המשכן. ואת אחדי, ואת נצנידים על ידייך, ורבי דת, ויש פה גם את הקורבנות. כסף, מלבושך שש, ומשי, ורקמה, סולת ודבש, ושמן נחל, ואל תקשו מן הדבש. שהרי נאמר לכאורה, ולמה אין מערבים בדבש, מפני שהתורה אמרה, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש של השם. נקרא את הפסוק הזה, נכון? השבת. אז תראו, שפיל סייפה נקרא, איך ההמשך? קורבן ראשית תקריבו ממנו. זאת יש מקום לדבש, עד בשלב הראשון, ממה יש לך דבש? מהביקורים. שבאים גם מתמרים ארץ לשמן ודבש. טוב, אז גם הדבש יש בכל מקום. אנחנו בהקמת המשכן, לא נעסוק, אף על פי שזה ככה מדקדק בקצת האצבעות, בעיקר לקראת הפרשה שלפנים ופרשת ויקרא. אבל כל התמונה הזאת, תראו, אין פה בכלל, המצרים לא מופיעים פה בכלל. לא שעבוד מצרים, ולא יציאה מעבדות לחירות, ולא קריאת ים סוף. יש פה תיאור של נערה שצומחת וגדלה מתוך ראשית טראומטית של השלכה את פני השדה. יש פה תיאור של האדון שבשלב הראשון מניח לה להתבוסס בדמה, ובשלב השני מחסה אותה, נוטל אותה ולוקח אותה לא לאישה. באמת, אין שום ספק שיחזקאל כאן מתמודד עם התקופה ההיסטורית של יציאת מצרים, של שיבוד מצרים ויציאת מצרים, אבל הדרך המיוחדת שבה הוא מסרטט את הדברים היא ממש, אפשר לומר, מרפס הנגרה, שוברת גגות. כן, בבקשה. איפה את רואה פה את יוסף? אבל אנחנו רואים פה שמדובר פה על כנסת ישראל כולה, ותראי לפי ההמשך שהוא נותן אותה לאישה, וזה אולי יכול להיות שיש פה אולי גם איזשהו רמז לזה, אבל הסיפור כולו הוא סיפור של כנסת ישראל כולה, והוא גם סיפור של נטילתו של כנסת ישראל לאישה, לריבון העולמים. כן, עדיין אי אפשר לראות את הפסוקים הללו כי הם מתייחסים ליוסף, גם אם אפשר לומר אולי שיש פה, אפשר באיזשהו רמז כלשהו. כן, בבקשה.
בפרק פסוק ג' ההתייחסות לארץ הכנעני אביב לאבון בימי חצי.
כן.
כלומר, ההתחלה של הלא קרה שרי הזמן לא הופעת, זה מודותיית ביום הולדת שלך. אותו מודותיית הוא קרה פסוק קודם, אבל זה קשור דווקא לקטע של ה... ארץ הכנעני, אביך האמורים בימי חצי, זה בעצם הצד של החטא, הצד של התועבה, שממנו מתחיל הכל.
אבל באמת, האם נכון לומר שאביך האמורים בימי חצי כלפי כנסת ישראל, האם זה ציון עובדה נכונה? אני שאלתי את זה כבר בראשית הדברים. קשה מאוד. חברים יקרים, כן. אני מוכן עוד, אבל אני, כיוון ש... קבענו הגבלה לכל המאוחר ב-11, ואני לא רוצה להישאר עם כל השאלות. כן, בבקשה.
אם קורא את כאן, ואני אתם לשחרר, זה יצאת מצרים, על פסיס מקרא מבחר של יחזקאל, בו. זה מדבר על הקטע, אבל הוא מדבר בפסוק בפחבא.
כן.
כל התיאור הפלסטי שאותה תינוקת, שבעצם לא תחזקו אותה כמו שצריכים.
נכון.
אז אם אנחנו עושים את זה גם להקבלה של יציאת מצרים, שעם ישראל היה שלא חיפונח שמעולם על ידי הממשל המצרי זה אז.
כן.
אז זהו פשוטו שהוא אכל ואכל 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 ושום דבר, ובסופו של דבר מהנקודה שלו לא קיבל את הדברים בצורה טובה, הוא למעשה ישתחרר כי...
אני רק רוצה לומר שהעיקר חסר מן הספר בכל מקרה, גם לפי הדברים שלך, כי יש פה תיאור שלפיו המציאות של הדם הוא דם הלידה, והדם הוא דם של האמא שהשליחה. אני אומר, אפשר ללא ספק למצוא רמזים וקשרים, אבל הסיפור בכללותו מציג בפנינו מה שקוראים היום בספרות המודרנית, איזה נרטיב אחר, איזה סיפור אחר לכל עניין השיבוד